הראשון, יוסף חולם על חלום שהוא מתחיל בנקודה שווה. הנה אנחנו מעלמים אלומים בתוך השדה, כולנו באותו מקום, באותה עבודה, והנה היא קמה אלומתי וגם ניצבה. האלומה של יוסף, האישיות שלו הולכת ומתגבעת ובולטת, והנה תסובנה אלומותיכם ותשתחוונה על אלומתי. אחר כך בוחנים אותו, מסתכלים עליו, רואים שיש כאן מנהיג בולט, ואחר כך מקבלים את מהותו ומשתחווים כלפיו, משתחווים אליו. כשזה לא משכנע את האחים, אומרים לו המלוך תמלוך עלינו, משול תמשול בנו, שהם מסרבים לקבל את הקריאה המנהיגותית הזאת, אז יוסף חולם חלום אחר. חלום שמשקף מנהיגות אחרת, השמש, הירח, הכוכבים משתחווים לי, זו כבר מנהיגות שמימית, בבת אחת, היא לא תלויה בהוכחה מסוימת, לא בודקים אותה, לא בוחנים אותה, היא לא צומחת, היא לא ארצית, היא שמימית, היא מוכתבת משמיים, היא לא תלויה בקבלה, היא לא תלויה באיזושהי התפתחות. אני חושב שבבוקר היה משהו משני הדגמים האלה, בבוקר דובר חלק הראשון על מנהיגות של גדולי דור ליטאית, אחר כך מנהיגות חסידית של צדיקות, אולי זה משקף איזה תפיסה טבעית מלמטה למעלה, וכפי שגם הוצג כאן התפיסה שהוצגה כאן, התפיסה של הצדיק, משהו שהוא מוכתב מלמעלה שמימית. אבל אם דובר גדולי דור וצדיקים, עכשיו אנחנו נייחד את הדיון למנהיגות רבנית, בעולם הרבנות, הרבנות הקהילית. והדיון הזה יוצג על ידי שלושה רבנים, בוגרים שלנו, תלמידים שלנו, תלמידי הישיבה, שפעלו ופועלים בשדה הרבני. אני מתכבד להציג לפניכם את הרבנים שיפתחו בפנינו את עולמם, כפי שנקרא השבת בגדול החל ובקטון קהילה, אני מתכוון מבחינת שנים. הרב דוב אורון, רב היישוב גינות שומרון. הרב מאיר נאוראי, שיושב למנכם, הרב מאיר נאוראי, שהוא רב המושב השיתופי עם מסעות יצחק, וגם רם בבית המדרש לנשים במגדל עוז, והרב אפרים זיק, שהיה רב של הקהילה היהודית בלימה, בירת פרו, והיום הוא מכהן כראש ישיבת בני עקיבא רעננה. אין צורך להציג אותם, אתם כולם חביבים, כולם ברורים, כולם אהובים, וגם פעלו ופועלים דברים מאוד מאוד חשובים ומבורכים. אני רוצה לבקש בעצם שדבריכם הראשונים להפנות להצגת העולם הרבני שאתם פועלים בו. תכניסו אותנו בבקשה לעולם שלכם. מה מאפיין את התפקיד שלכם? מה האתגרים שלכם? זאת לכאן, לשאלה הזאת, או לפתיחה הזאת, אנחנו נקדיש קצת יותר זמן מהשאלות האחרות. אז כל אחד ככה, בין 7 ל-10 דקות מקסימום, יפתח בתפיסת הרבנות שלו. בבקשה, הרב דוב אורון.
פשוט, ראשי הישיבה, רבותיי. האמת שעולם רבני, זה הייתי אומר משהו מאוד מאוד אינדיבידואלי. כי בסופו של דבר, כל קהילה יש לה אופי משלה וייחודיות משלה, ואני מניח גם ציפיות משלה לגבי דמות הרב שהיא רוצה או שהיא לא רוצה או שהיא חצי רוצה שיהיה לה. ואני באמת מדבר ברמה מאוד אישית על הקהילה שבה אני נמצא והאופי המיוחד שלה. אני נמצא בקהילה הזו השנה 21, אז זה כבר פרספקטיבה די אנחנו, אם לדמות את זה לזוגות נשואים, אנחנו כבר מספיק זמן ביחד שאפשר יהיה לדעת מה דומה למה שחשבנו בהתחלה, מה לא דומה למה שחשבנו בהתחלה. היישוב גינות שומרון הוא יישוב די ייחודי בכך שהוא א', יישוב די גדול. כשאני הגעתי לשם היו כ-550-600 משפחות, היום אנחנו באזור ה-1,000 משפחות, והוא יישוב מעורב במובן הרחב ביותר של המילה. דהיינו, יש בו כמעט את כל סוגי האנשים שניתן למצוא בעם ישראל, על כל קשת שתמתחו. אם מדובר על הקשת הדתית, אז יש אנשים שרחוקים מאוד מדת, ויש אנשים שהם צדיקים גדולים ממש. אני לפעמים מסתכל עליהם ומרגיש אפר תחת כפות רגליהם, ובאמת כמעט כל הספקטרום נמצא. יחס בערך חצי חצי, מה שנקרא דתיים חילוניים, בערך חצי חצי. בספקטרום הכלכלי יש לנו אנשים שצריך, כשנכנסים אליהם הביתה ובודקים, פותחים מקרר, מגלים שאין שום דבר בפנים, ויש לנו אנשים עמידים וטובים ושועי ארץ, ובכל תחום שניתן אפשר יהיה מגוון מאוד גדול של אנשים. ובזמנו כשחיפשו רב ליישוב, הייתה שותפות של כמעט כל הקבוצות ביישוב בחיפוש הזה, וחיפשו משהו שיתאים לכולם או שאולי יענה לכולם, וחשבו שאני אולי יכול להיות כזה. ובמשך השנים מסתבר שאין כנראה משהו שממש יכול להתאים לכולם, אבל צריך משהו שידע לתמרן בין הקבוצות השונות. בגלל המורכבות הגדולה, בגלל האופי המורכב של היישוב, וגם בגלל שהיישוב הוא יחסית צרכן רבנות גדול, אז אני, העבודה הרבנית שלי מתמקדת בכמה וכמה תחומים. קודם כל, רבנות קלאסית. רבנות קלאסית במובן של לימוד תורה וטיפול בפרט ברמת השאלות ההלכתיות. אני מעביר מגוון די רחב של שיעורים, החל בשיעורים בסיסיים למדי ועד שיעורים בעיון שדורשים ממני את ה-12-15 שעות הכנה לכל שיעור ושיעור. וכמובן שאלות, יישוב גדול, יישוב מגוון, יש המון המון שאלות. אין כמעט יום שאין בו שאלות. חלק מהשאלות שאלות שדורשות יותר מאמץ, חלק שדורשות פחות מאמץ. זה ברמה הנקרא לה הרבנית הקלאסית, הרמה התורנית של הרבנות. יש המון המון עבודה קהילתית בתחום שבאמת של עזרה לנזקקים, כל מה שהקהילה היהודית הטובה אמורה לטפל בו. אני עובד בצמוד למחלקת רווחה, יש שיתוף פעולה בכך שיש קרנות צדקה שאני קשור אליהם ומפעיל אותן, ואפשר לעזור לנזקקים מבחינה הכלכלית. יש טיפול משותף שאולי בהמשך ולאור שאלות אולי גם נרחיב עליו. יש טיפול משותף בבעיות שנמצאות במשפחות מצוקה, במשפחות עם בעיות אחרות. יש לא מעט בתחום הזה. יש עבודה ציבורית כמובן, משום שרב כמעט בעל כורחו ובוודאי בימינו נזקק לומר דברים גם ברמה הציבורית. הציבוריות של היישוב שלנו היא ציבוריות מעניינת, משום שהרבה מאוד מאמץ נעשה לאורך השנים בחיה ותן לחיות, כלומר במסגרת שבה כל אחד יוכל לחיות ולא ירגיש שהצד השני או אלה ששונים ממנו חונקים אותו, פוגעים בו, מונים ממנו לחיות את חייו. ולכן אני הייתי שותף לאורך השנים כשלמשל בנו בריכה, איך תתנהל בריכה ביישוב שיש בו דתיים וחילוניים, איך מתנהלים תקסים משותפים, איך עונים על, איך עושים פעולות משותפות שכולם יכולים להשתתף ברמה זו או אחרת של הצלחה. אבל גם בתחומים הללו הרבה פעמים אני יושב בוועדות כאלה, חלק מהדברים ביוזמה שלי, חלק מהדברים בהיענות שלי, דברים בסגנון הזה. וכמובן התחום הנוסף שנקרא לו התחום האישי פסיכולוגי, בעיות שהן לאו דווקא בעיות שרב הוסמך להן ולמד אותן, אלא שבאים ופונים לרב מתוך איזושהי אמונה שהאישיות התורנית שלו אולי גם יודעת ויכולה לעזור בכל מיני תחומים שאולי בקהילות אחרות ובציבורים אחרים היו פונים לדמויות אחרות. פה יש הרבה מאוד עבודה והרבה מאוד פניות. אני מניח שהפניות הן פונקציה של רמת האמון של הפונה ברב. זה דברים מאוד מעניינים. אם אחר כך אולי יצא לנו, אני לא רוצה לחרוג עכשיו מהזמן, יצא לנו אחר כך לספר. לפעמים יש פניות מאוד מפתיעות, כן? כל מיני פניות שאנשים רחוקים מאוד מיהדות שפונים לרב לפתור בעיות שהן לא בעיות הלכתיות. ושהרבה פעמים אני שואל, למה באתם אליי? מה... אז אמרו, לא, אנחנו חושבים שאתה דמות שאנחנו יכולים לפנות אליה, ופה צריך הרבה מאוד זהירות. כלומר, אדם צריך לדעת מה הוא מוכשר ומה הוא לא מוכשר, מה הוא יודע ומה הוא לא יודע. ובמשך השנים פיתחתי כל מיני מנגנונים גם של שיתוף פעולה, למשל נושא של טיפול זוגי. הרבה פעמים אני עובד משותף עם מטפלים, ואנחנו אחרי שהמטופלים חותמים על ויתור סודיות, אנחנו מעבירים ודואגים שכל אחד ישמיע למטופל את מה שהוא צריך לשמוע ממנו. דהיינו, לפעמים הפסיכולוג אומר, אני רוצה להגיד להם ככה וככה, אבל אם רב יגיד להם את זה, הוא יקשיבו לזה יותר. ולפעמים אני אומר דברים מסוים שאני אומר שצריכים להישמע מהכובע של בעל המקצוע, וככה אנחנו מסדרים כל מיני דברים. אני לא יודע אם זה נשמע הרבה פעילות או מעט פעילות, אבל בסך הכל רוב מוחלט של זמני מוקדש ליישוב. זאת אומרת, יש פה ושם אני עושה גם דברים קטנים מהצד, אבל רוב עיתותיי באמת ביישוב, אם מדובר בלימוד בהכנה של שיעורים, אם מדובר בעיסוק בטיפול באנשים, וברוך השם זה דבר מאוד מאתגר, מאוד מעניין, והקהילה היא גם קהילה מתפתחת וצומחת. כן, יש אנשים שדיברתי בברית שלהם וזכיתי לדבר גם בחתונה שלהם. זה חלק מאיזשהו תהליך שאתה מלווה אנשים. יש אנשים כמובן שהלכו לעולמם וכל הדברים הללו, וזו פעילות מאתגרת, מרעננת, מחדשת, שאני מודה לקדוש ברוך הוא כל יום שיש לי את הזכות לעסוק בה.
הרב מאיר נאוראי, תודה רבה לרב דורון.
טוב, ברשות ראשי הישיבה, הקהילה שלי היא קצת שונה. אני אנסה ליצור את הפרופיל שלה, וכמו שאמר הרב דוב, בסופו של דבר התפקיד של הרב נגזר גם מהפרופיל של הקהילה עצמה. אני רב של מושב מסורת יצחק, מושב שיתופי, שלאחרונה אפילו הצטרף לקיבוץ הדתי. זאת אומרת, כללי השיתוף יחסית, באופן יחסי, מאוד נוקשים. הקהילה היא אתרוגנית, אבל הומוגנית. הווה אומר שכולם, על פי תקנון, לפחות בהגדרה של פרסיה, מוגדרים כאנשים דתיים, שומרי תורה ומצוות ומחויבים, אבל הפערים הם יכולים להיות גדולים ביותר, וזה גם מה שהופך את הקהילה להיות יותר מורכבת. בד בבד, הגילים הם רחוקים אחד מהשני, ואומר, הדור של המייסדים זה דור של גוש עציון לפני הישיבה. מלחמת 48, השבי הירדני, גיבורי ישראל, הם כבר נושקים, גיל 80 כבר עברו, חלקם מתקרבים ל-90, וגם כאלה שמתקרבים לגיל 100, מעטים. ויחד עם זאת יש דור שני, ויש דור שלישי, ויש פערים אידיאולוגיים, גם בתוך הבית הכנסת, וכאן יש הבדל נוסף, שהאם הקהילה יש בה רק בית הכנסת אחד, או שיש כמה בתי כנסיות. שיש כמה בתי כנסיות, כל אחד מתפלל במקום שבו הוא חפץ. איך אתה יוצר בית הכנסת אחד שיהיו כולם, שכולם יזדהו עם התפילה, עם האורך של התפילה, עם הסגנון של התפילה, וכן הלאה. אין לי עניים בקהילה. כלומר, אני לא עושה איזשהו תפקיד משמעותי, שתמיד במסורת הדורות היה תפקיד הרב לדאוג לעניים שבתוך הקהילה. אין לי עניים. משום שכולם שיתופיים, וכולם יש להם את הצרכים הבסיסיים, גם בריאות, גם חינוך, גם הוצאות לכל הדברים האחרים, אז זה לא קיים. יכול להיות שיש פערים, אבל הם בשוליים, לא פערים שהם משמעותיים. מכאן בעצם אני רוצה לנסות ולשתף אתכם ולגזור את התפקיד. באופן כללי אני חושב שהדבר הראשון שרב צריך לעשות זה להכיר את הקהילה שלו. וזה לוקח זמן. כלומר, הוא לא צריך לבוא באיזשהם הצהרות ראשוניות, מה הוא בדיוק הולך לעשות, אלא קודם כל להכיר. להכיר את הדינמיקה, להכיר את הרגישות הפוליטית שבתוך הקהילה עצמה, ולראות בתוך המרחב הזה מה הוא באמת מסוגל לעשות. נקודה שנייה, אני חושב שאותה הגדרה הלכתית, מימי הראשונים ועד ראשוני האחרונים, של מרא דאתרא, בעידן שלנו מרא דאתרא נפגם. כלומר, המרא דאתרא, מן בעלים של המקום, זה כבר לא כל כך קיים, ואפשר לנתח את זה בשתי בחינות, וזה קשור לעצם העבודה. האחד, שבעצם בעידן פוסט-מודרני אנשים לא רוצים שיגידו להם מה לעשות. והרב צריך לדעת, כאשר הוא מנסה להנעיק את הקהילה שלו, מה גם לא להגיד, אבל בסופו של דבר זה צריך להיות מתוך הבנה שאנשים לא תמיד אוהבים שאומרים להם מה לעשות. והנקודה השנייה זה שיש היום רבנות גוגל, שהיא רבנות ידועה, שמפנים אליה שאלות החוצה, שומעים שיעורים אחרים, שזה מקשה בצורה משמעותית את התפקיד של הרב, וזה גם מעמיד אותו במידה מסוימת במקום הראוי. ומכאן אני באמת רוצה לגזור את התפקיד איך שאני רואה אותו. הדבר הראשון זה באמת מה שגוגל לא יכול לספק, וזה המגע האישי. המגע האישי, הקשר האישי, ההקשבה. צריך לדעת להקשיב. ההקשבה אולי זה הכלי הכי משמעותי לרב. לבלוע צפרדעים בראש ובראשונה, להבין שבסופו של דבר התפקיד המרכזי שלו זה העצמה הדתית של הקהילה לפי הגדרתה ולפי יכולתה. ולפעמים הרב רוצה שיהיה יותר, אבל הוא יודע שהוא לא יכול יותר מסיבות כאלו או אחרות, ולכן נדרשת מידה גדולה של איפוק על מנת שהדברים שאתה רוצה לעשות אותם הם אולי לא יעשו בשלב הראשוני. ובכן, איך מגיעים? מהו המגע? המגע באמת זה לנסות ולדבר ב-70 לשון, במובן הזה של לתת שיעורים לילדים, שיעורים לנוער, שיעורים למבוגרים, שיעורים למבוגרים יותר, וזה פער עצום. זה פער של צרכים שונה. שיעור שאדם בגיל 80 מגיע לך שקוייך, הוא לא אותו שיעור שאתה נותן לבני נוער. המערכת הלבטים, הספקות, הליבון של הדברים, וזה באמת מה שמקשה את העניין. יחד עם זאת צריך לדעת, כנקודה נוספת, שזה אותו קהל. בישיבה, אני מלמד גם במגדל עוז, אז הציבור משתנה. אז אתה יכול לחזור הרבה על שיעורים שנתת בעבר. אבל בשיעור פרשת שבוע, הפרשה היא אותה פרשה, ואתה כל פעם צריך לחשוב, ופה זו נקודה שהיא מאוד מאוד מקשה לעבודה, איפה אתה בעצם מחדש ומתחדש, נותן דברים חדשים, דברים שלא שמעו אותם לפני 5 שנים, דברים שאתה לא אמרת לפני 10 שנים. זה אומנם לא בושה להגיד, אמרתי כך וכך, ועכשיו אני רוצה להוסיף כך וכך, אבל זה בהחלט הופך את העניין להיות יותר מורכב. גם הצרכים הדתיים משתנים בהתאם. אני גם לא הגעתי למידתו של רב דוב, אבל אני מכהן כ-17 שנים, כרב, ובאמת אני חושב שהדברים משתנים. הצרכים, גם השיעורים, כל הנושא הזה הוא מאוד מאוד משתנה, ואני חושב שההתחדשות היא מאוד מאוד חשובה. נקודה נוספת, שהיא מאוד מורכבת מבחינתי, זה פסיקת הלכה. הפסיקת הלכה היא מחולקת לשניים. יש פסיקת הלכה ליחיד, ויש פסיקת הלכה לציבור. עכשיו, בהקשר שלי יש נכסים משותפים של הקהילה, שלפי ההגדרה, הנכסים הללו, צריך לפעול ולפסוק על פי ההלכה. אז אם יש נגיד מפעל, כמו המפעל שלנו, מפעל אלבד, שמייצר מגבונים לחים, והוא הרביעי בגודלו בעולם, יש לו 3 סניפים, אחד בישראל, אחד בארצות הברית ואחד בגרמניה, ובאים לשאול לך שאלות על חול המועד, ואתה בעצם צריך לנסות להגדיר מהו דבר העבד. והאחריות שבפסיקה, לא מדובר כאן על 10 שקלים, 100 או 1,000 שאני לא מזלזל בהם. יכול להיות שמדובר כאן במיליונים, יכול להיות שמדובר כאן גם בעובדים שרוצים לעבוד. רבותיי, אנחנו זכינו, אני חושב שמי שיושב כאן זוכה להיות מאלו שבוחרים לעשות את מה שהם אוהבים לעשות, בינתיים לפחות. אבל יש אנשים קשי יום שעובדים במשמרות. מה המשמעות של פועל שאין לו מה לאכול? בהגדרה של חול המועד, זה שדה אחד, וזה שדה מאוד מאוד מורכבת, וגם מערכת הציפיות הנה הרב החיצוני שלא שותף לנו, הוא יגיד לנו מה לעשות מבחינה הלכתית. ומה יהיה אם באמת צריך לסגור את הקווים, כי לכאורה ההגדרה היא לא דבר העבד? מה המשמעות של זה? הנקודה השנייה היא באמת נקודת החקלאות, שמיטה, שאני לא רוצה כרגע להאריך, אבל אלו הם תחומים שלא למדתי אותם בישיבה. לא למדתי אותם בישיבה, ואני זוכר את השוק הראשון שהיה לי, כי התחלתי את הרבנות שלי בשנת שמיטה, והגעתי לשם, ולא ידעתי, חלק מהם ידעו הרבה יותר טוב ממני, ואמרתי להם במחילה, אני אהיה מאוד מאוד זהיר, ניתנו לי זמן. כי באמת בסופו של דבר, שוב, האחריות וכל מה שכרוך בתחומים האלה הוא מאוד מאוד מורכב. מה שאנחנו למדנו בעיקר, זה פסיקה בדברים הנורמטיביים יותר, הפרטיים יותר, וזה בערך, אולי הייתי אומר, האתגר דווקא בקהילה כמו מסורת יצחק. נקודה נוספת, בהמשך למה שאמר רב דוב, העניין הסוציאלי, דווקא בגלל שהקהילה היא קהילה קטנה יותר, וכל אחד יודע יותר על השני, וזו קהילה גם עם ערבות מאוד מאוד חזקה, וזו קהילה שיש בה מוסדות מאוד מאוד מסודרים, הרי שהרב הוא חייב לקפוץ לעיסוק הזה הספציפי. אבל זה גם מה שהופך את הדבר להיות מאוד מורכב. מה מערכת היחסים בין מנהל הקהילה לרב בהקשרים האלה? הרב עם הפסיכולוג, כמו שהטיב הרב דוב להגיד את זה מקודם, זה נדבך מאוד מאוד משמעותי בעבודה. הליווי בשעת שמחה, בשעת אסון, בשעת נישואין ובשעת גירושין חלילה. הדבר הייתי אומר המבעיל בעבודה, הוא המפחיד נקרא לו כך, זה הטעויות. כל אחד מאיתנו מכיר את התפילה של רבי נחוניה בן הקנה, ויש גם תפילה שיהיה רעבה שיתקבלו דברינו בתור רבנים. אבל טעות אצל רב היא לא רק טעות בהלכה, אלא גם טעות בהנהגה וטעות בטקט, וטעות עם אנשים. אין אף אחד שיכול להעיד על עצמו בחיי העשייה שהוא לא טועה. אבל את הטעות, אתה תשלם עליה מחיר. מחיר כלשהו. אם להבדיל, פגעת בתלמיד, זה חמור, יש דרך גם לבקש סליחה. אבל בסופו של דבר, התלמיד מסיים את לימודיו, והרכבת מתחדשת. בתוך הקהילה, אותו אדם, אותו ציבור, אותו קהל, שפגעת בו, הוא חי ונושם איתך ביחד. והמתחים צריך לדעת להפשיר, ולא תמיד זה קל להפשיר אותם. זה קושי שאותו אני מרגיש שאני נושא על כתפיי, הוא לא פשוט. במידה מסוימת, לפעמים אתה מדמיין לעצמך, אולי עם כל השיעורים וכל הניסיון שצברת, קח את זה על הכתפיים, תנדוד למקום אחר, ושם אתה תפגוש אנשים חדשים, ותוכל שם להשפיע. התשובה א' ייתכן מאוד שכן. אבל אולי הדבר המיוחד ברבנות, שאני מרגיש את זה גם ברבנות של הקהילה שלי, אני מרגיש שההתקרבות והאמון והאחריות שאתה מקבל, היא מתעצמת ככל שחולפות השנים, משום שההיכרות יותר מעמיקה, עברת מספיק תחנות, והשכחה מהדברים הקודמים גם כבר קרתה, כבר התרחשו דברים אחרים, ולכן במידה מסוימת הרבנות לטווח שהיא מתחדשת, היא בהחלט נותנת חוזק וחוסן בעבודה.
תודה, הרב מאיר. עכשיו הרב אפרים, רק אני רוצה לבקש הערה לסדר. קמנו מספיק, מעכשיו לא כל פעם שאחד הרבנים ייגש, אני בשמם אומר שלא צריך לקום.
ברשות ראשי הישיבה, וקודם כל אני רוצה לדבר בשבח אכסניה והכרת הטוב האינסופית שיש לי לישיבת הר עציון. אני זוכר שבאיזשהו ראיון שאלו אותי אם אני זוכר מה היה האירוע הכי מרגש שקרה לי בחיים, או שהתרגשתי אליו הכי הרבה, ועניתי שזה היה כשהייתי צריך להעביר חבורה בחדר אמסטרדם. לא יודע אם אשתי אהבה את התשובה הזאת, אבל אני באמת מאוד מאוד נרגש להיות כאן היום בישיבה ולדבר בפניכם. להגדרת התפקיד שלי כרב הקהילה היהודית בלימה, נתחיל אולי בלתאר בכלל איך מגיע בחור בוגר הישיבה שלא דובר ספרדית להיות רב הקהילה בלימה, והתשובה היא די פשוטה. אני פשוט למדתי לשחוט, ובקהילה בלימה זה עדיין מקום שהרבנות היא בין אחרון המויקנים כזאת, איזו רבנות קלאסית שבקורות חיים פשוט חיפשו בן אדם שגם יוכל לשחוט לקהילה, ואני חושב שזה מאוד מצביע על האופי של של העבודה, הרבה מעבר לפסיקה ורבנות אתה גם צריך להיות כלי קודש. מי שמכיר, באירופה היה את הרעב והיה את הכלי קודש, זאת אומרת השחיטה, המילה, החזנות, ניהול בית הכנסת הרבה פעמים היה מופקד בידי אדם אחד, והרבנות, שזה באמת היה ידיעת התורה ופסיקה ולימוד, היה מופקד בידי הרב. ובקהילות קטנות כמו הקהילה בלימה שמונה כ-3,000 יהודים, צריך בן אדם שירכז את כל הפונקציות הללו, ושהוא ידע ספרדית זה פחות חשוב, שהוא ידע לשחוט זה הדבר הבסיסי והראשוני. באמת כמו שהרב מאיר נאורי הזכיר, הרבנות השתנתה מאוד, מכיוון שהיום במיוחד בארץ ישראל את רוב צורכי הדת הבסיסיים האדם לא לוקח מרב הקהילה שלו, מהרב המקומי, מהמר הדיאטרה. האמת שנתקלתי כבר בספר של דרויאנוב בבדיחה שפעם איזה יהודי לקח טרמפ לפינסק לקבל שם סמיכה, אז אותו יהודי שלקח אותו טרמפ בקרקרה, אז הוא שואל אותו, רגע, אבל מה, אתה בחור צעיר, אתה בקיא בחושן משפט? הוא אומר לו, נו, בחייך, היום מי ניגש לרב, לדין תורה? אפשר, היום אפשר להיות רב בלי לדעת חושן משפט. אז הוא אמר לו, ובאבן עזר אתה בקיא? אז הוא אומר לו, בעיירה שהציעו לי להיות רב, בדקתי, אין שם נער, ונהגו שלא לכתוב שם גיטים, אז גם באבן העזר אני לא חייב להיות בקיא. הוא אומר לו, ובאור החיים, אתה מרגיש שאתה שולט? הוא אמר, טוב, תראה, התפרסם כבר המשנה ברורה. טוב, זה היה לפני הגוגל. התפרסם המשנה ברורה, אנשים היום לא ניגשים תמיד לרב, אלא מעיינים בדברי המשנה ברורה. הוא אומר לו, ויור יודע, אתה יודע? אז הוא אומר, אם הייתי יודע, הייתי צריך ללכת לבקש סמיכה. אז הרבנות היום באמת יש לה אופי אחר, אם כי שוב אני חוזר, הרבנות בלימה היא צריכה לנהל את כל ענייני הקהילה. 3,000 יהודים שחיים בארץ ריבונית, אז נכון שעדיין הרבה דברים אפשר לקבל מן החוץ, אפשר לקבל דרך המחשב, אבל הרב בכל זאת צריך לרכז את כל הפונקציות של הקהילה, אם זה חברה קדישה, אם זה ביקור חולים, אם זה כל מערכת הכשרות, אם זה ניהול בית הכנסת, אם זה כל נושאי האישות, קידושין, נישואין, גירושין, להיות מועל אני לא, אבל אתה צריך להיות גם אחראי על המילה, וכל זה הבסיס, וזה מה שהרב חייב לתת. אבל אני חושב שבאמת הנדבך היותר חשוב זה הנדבך שהרב נותן ובונה אותו, כמו שהזכיר הרב אורון, לפי האופי שלו. ואני חושב שהיום רב קהילה הוא בעיקר רב של מי שלא בא לבית הכנסת. בחוץ לארץ בקהילה שלנו 3,000 יהודים, יש גרעין מסוים שהם שומרי שבת והם צורכים את הרב, בעצם להם הרב מכין את השיעורים, הם אלה ש באים לבית הכנסת, הם אלה שמחכים לקבל הנחיות מהרב. מעבר לזה הרב צריך להפעיל את כל המערכות של של הקהילה, כי גם מי שלא בא לבית הכנסת, ברוך השם, רוצה להתחתן, ולהתגרש וחס ושלום, או להיקבר חס ושלום לפי ההלכה, והרב צריך לדאוג לכל הדברים הללו. אבל באמת התפקיד הכי חשוב היום של רב הקהילה זה למצוא את אותם אנשים שלא נמצאים במעגל, שלא נמצאים בבית הכנסת, ולראות איך הוא מושך אותם לחיים מלאים של תורה, או לא מלאים, חלקיים, איפה כל אחד מהם מוצא את הביטוי שלו בבית הכנסת, איך אתה מוצא את הדרך שאותו יהודי שלא מזדהה עם הקהילה, והוא לא שייך, והוא לא מגיע, איך ייווצר המצב שהוא ישלח את הילד שלו לבית ספר היהודי, ואיך ייווצר המצב שיהיה אכפת לו שהילד שלו יעשה בר מצווה כמו שצריך, ולצורך זה הוא ילמד עם הרב ויתכונן ויכין את הדברים. איך אותו יהודי השנה ישתתף בסדר כהלכתו, ואותו אתה צריך לחפש ולא אתה צריך לדאוג. וזה תמיד מתח בין כל העבודה הטבעית שהרב צריך לעשות, לבין שרגע הוא צריך להרים את הראש מעל לדברי היום יום ולחשוב לאן הקהילה שלנו הולכת, את מי אני שכחתי בדרך, מי הלך לאיבוד, ולמשוך אותו פנימה. יש לי איזשהו משל בראש, איזה אירוע שקרה לי. בסיום התפילה בבית הכנסת, אני מיירתי לבית הספר, בבית הספר עשינו שם איזשהו יום תנ"ך, עם כל מיני הפעלות וכולי, כדי למשוך את הילדים, ואחר כך זה ימשיך בבית הכנסת. ומיירתי לצאת, ובדרך מגיעה יהודיה לבית הכנסת, יהודיה מבוגרת, אחת ככה מהוותיקות שעוד שומרות שבת, מי שהגיעה מאירופה לפרו ושנים בקשיים עצומים שומרת כשרות, יודעת שהיא כבר למעלה מ-90. ואני אומר לה, גברת רחל, אני נורא מצטער, אני רץ לבית הספר, מחכים לי שם איזה אירוע כזה גדול שתכננו, ואני אחזור עוד 3 שעות ואני אתפנה לענות לך על השאלה. והיא אומרת, לא, תראה, יש לי שאלה על המליחה של העוף, וזה אמר, אני כבר חוזר. היא אומרת לי, תגיד לי, רבינו, שהיא רצתה להגיד אינגלי, אבל בסדר, כמה פעמים מאז שבאת ללימה הייתה שיילי? כמה פעמים מישהו שאל אותך שיילי? עכשיו זיץ, תשב ותענה לי על השאלה שאני שואלת אותך פה בדיני המליחה בעוף. וזה באמת המתח בין מה שהרב צריך לעשות מתוקף תפקידו, וברור שהוא צריך לענות ולתת את התשובות, לבין התפקידים החדשים של הרב המודרני, שהוא רוצה לגעת, למצוא את אותם אנשים שבאמת באופן טבעי לא צריכים, או חושבים שהם לא צריכים רב, לא צריכים קשר עם הרב, ולרתום אותם לעניין הזה. מעבר לזה, ברבנות בחוץ על הארץ, בשונה או לא בשונה מהרבנות בארץ ישראל, התפקיד של הרב הוא מאוד ייצוגי כלפי ציבור כללי. לא רק ציבור של יהודים, אלא גם הציבור הכללי, הנוכרי. הרב צריך לייצג את הקהילה היהודית בפני הציבור הכללי. וזה דבר מאוד חשוב. אמרתי בשונה מארץ ישראל, אבל אני גם לא בטוח. אני חושב שגם היום תפקיד של רב קהילה הוא תפקיד מאוד מאוד ייצוגי, שאנשים מסתכלים ובוחנים, וחשוב מאוד שיעשה את הדברים הללו. אז אם נסכם, נאמר שהתפקיד של רב קהילה היום בחוץ לארץ הוא מורכב קודם כל כאדמיניסטרטור של תורה. הרבה פעמים אנחנו צריכים לדעת את זה, שאנחנו בעצם אדמיניסטרטורים. זאת אומרת, יש תלמידי חכמים גדולים הרבה יותר מאיתנו. גם אנחנו בתור, אני בתור רב קהילה, את השאלות הגדולות לא תמיד דיינתי לבד, וזה הזמן גם להודות לרב ברוך גיגי, שתמיד החלתי להתייעץ איתו. אבל אני הייתי צריך לרכז את כל הפעילות הזאת, וגם צריך להיות דוגמה לקהילה, ובעיקר רב קהילה צריך לחפש את האנשים שבאופן טבעי לא מגיעים אליו, שצריכים להיות שייכים לקהילה שלו, ומסיבות כאלו אחרות הם לא שייכים.
אתה יכול אולי לספר את הסיפור הזה, נגיד איך אתה פעלת עם אנשים שלא שייכים אליך?
טוב, האף צריך לדעת ששוב, רוב הקהילה של הקהילה בלימה נקראת קהילה אורתודוקסית. קהילה אורתודוקסית זה אומר שהרב אורתודוקסי, ומרגע שנכנסים למתחם בית הקהילה או באירועים של הקהילה, הכל מתנהל על פי ההלכה. זאת אומרת, אדם יכול לאכול במסעדות לא כשרות, אבל כשהוא בא לבית הכנסת, או כשהוא עורך חתונה לבנו, או ברית מילה, או בר מצווה, אז הוא יעשה הכל כשר על פי הדין. וזה לא אנשים, זה אנשים ש... כשאתה אומר ליהודי, נו, נראה אותך בשבת בבית הכנסת, אז אתה יודע שבד בבד, אם זה שמעת לו בוא לבית הכנסת, בעקיפין אמרת לו, תיסע בשבת. כי אמנם אתה מאמין שהוא יכול לבוא ברגל, וגם אתה בנית איזשהו חדר מנוחה בבית הכנסת, כדי שאנשים יוכלו לנוח שם, אבל תכלס אתה יודע שאותו יהודי יגיע ברכב. אבל זה מאוד מאוד חשוב להם שהעניין יתנהל על פי הלכה. זאת אומרת, גם חשוב לנו מאוד שהקהילות תישארנה אורתודוקסיות ולא יפנו לצד הקונסרבטיבי. אנשים סך הכל אומרים, יהדות זה מה שסבא שלי עשה, זה 100%, זה מה שהרב, זה מה שאני רוצה שהרב שלי ייצג. אני אישית אבחר אם אני מקיים 80%, 50%, 20%, אבל אני לא רוצה, איך מישהו אמר את זה בבדיחות הדת, הוא אומר, אני אבוא לבית כנסת עם אוטו בשבת, אבל אני לא רוצה שהרב יתפוס לי את מקום החנייה. כשאני מגיע בית כנסת, אני רוצה את המקום פנוי. הרב שיגיע ברגל. אז זה רוב מניין ובניין של הקהילה בלימה, ואני חושב שהיא לא שונה מרוב הקהילות בדרום אמריקה. נניח לצפון אמריקה, זה עניין אחר לגמרי, אבל בדרום אמריקה ברוב הקהילות הן קהילות אורתודוקסיות, זה צריך לדעת. אבל קהילות מסורתיות, שבכל אחת מהם יש גרעין מסוים שיכול לנוע בין 10% ל-20% מהקהילה שהם שומרי תורה ומצוות באופן שאנחנו מכירים, ו-80% הם אנשים מסורתיים ברמות כאלה ואחרות. אני חושב ש-95% מהאנשים בקהילה בלימה צמים ביום הכיפורים, ו-90% 100% אוכלים מצה בליל הסדר, ואני רוצה להאמין ש-85% לא אוכלים חמץ גמור בפסח. אבל מעבר לזה, שמירת שבת, לימוד תורה, תפילה, תפילין וכולי, רמות שונות של מסורתיות. ואת האנשים האלה אתה רוצה לקרב לבית הכנסת באופנים שונים. אולי אני אתן את הדוגמה הכי מוקצנת. באחת השנים הראשונות שהייתי בלימה, זה היה תשס"א, משתמש בתאריכים לועזיים, תכף תבינו למה, אבל ב-2001 אני יורד יום ראשון אחד לבית כנסת, ואני רואה שיש רק 4 יהודים. וזו אחריות מאוד גדולה שבלימה יהיה מנחה וערבית, וזו אחריות שלי. ואני לא הבנתי, בדרך כלל ביום ראשון זה יום קל, אנשים לא עובדים, ובדרך כלל בית כנסת מלא. אני שואל את הגבאי מה קורה, אומר לי, תגיד לי, הרב לא התכוננת, מה אתה משוגע? היום משחקים פרו נגד ברזיל במוקדמות גביע העולם בכדורגל, כל הקהילה נמצאת במגרש, ומי שלא צמוד למקלט הטלוויזיה, אין סיכוי שיהיה מניין. טוב, מפה ושם התארגנו, כבר בהפסקה פרו הפסידו 3-0, אז לערבית כבר היה לנו מניין, אבל מנחה לא יכלנו להתפלל, ואני אמרתי לעצמי, שמה ישראל, עכשיו מגיע האליפות, זה היה אז 2002, קוריאה נגד ביפן הרחו, והמשחקים היו בבוקר, בדיוק בזמן של תפילת שחרית. ואמרתי לעצמי, מה אנחנו עושים עם זה? ואז אשתי אמרה לי, בוא תעשה הפוך על הפוך. בית כנסת זה לא רק בית כנסת, זה בית הקהילה. אז היא אמרה, למטה, באולם ההרצאות, תדאג שיהיה מקרן טלוויזיה ענק. הם יבואו לפני התפילה, יש שני משחקים, ובדיוק באמצע אפשר להתפלל, אז באו לפני זה, עשינו ברכות השחר. אנשים שמחללים שבת, דנו אם אפשר לשים סוכר בקפה, או אי אפשר לשים סוכר בקפה, אם כן יאכלו הוגה או לא יאכלו הוגה, ראו את המשחק הראשון, זה בדיוק נגמר לפני התפילה, התפללו וזה, ואחר כך. אז זה דבר כזה, לפעמים אתה אומר, זה מתאים לבית כנסת, הרב צריך לארגן את זה, לא צריך לארגן את זה, אבל ברוך השם, מתוך מצב שחששנו שבו לא יהיה מניין, היו באותם קרים 50-60 איש, ואתה קושר איתם קשרים, וחלק מהם אחר כך גם נשארו איתנו עלה.
תודה. אני מבקש לשאול עוד 2-3 שאלות, ואחר כך להפנות את השאלות שיבואו מכם. אבל בהמשך לדברים שנאמרו, הייתי מבקש אולי לחדד נקודה מסוימת, ולשאול, מתי אתה רב, מתי אתה, הדברים שדיברתם, מתי אתה רב, במובן של פוסק, מדריך רוחני, מתי אתה עובד סוציאלי, מתי אתה עוזר, מתי אתה חבר, מתי אתה מעודד, מתי אתה נוזף, אם אתה צריך לעשות כל הדברים האלה, האם הטשטוש הזה ואוסף התפקידים הזה, זה לא פוגע אחד בשני? האם צריך לתחום גבולות בין הכובעים האלה שאתם אמרתם? ובהמשך לזה, אני רוצה לשאול שאלה שקצת משיקה לעניין הזה, האם יש לכם גם מדיניות מסוימת, או בפעמים מסוימות אתם אומרים, כשם שנקבל שכר על הדרישה, נקבל שכר על הפרישה, במובן הזה שאתם נמנעים מלענות, או נמנעים מלהיכנס לנושא, או נמנעים מלהשיב לכל פנייה באופן מכוון מסיבות מסוימות. אז אולי טוב. נראה אם אפשר לפרק את זה.
בסך הכל לא נעים שאנחנו גורמים לכם להתאמין. האמת שהשאלה השנייה של הרב שלמה היא השאלה הכי משמעותית. אני חושב שהיכולת, קודם כל היכולת לשתוק וההבנה מתי לשתוק, אני חושב שזה גם כן משהו שהוא נרכש. אתה בהתחלה חושב שאתה צריך לומר יותר דברים, אתה לאט לאט מבין שלא מסתכלים על הדברים רק דרך העיניים שבהן אתה מסתכל על דברים, יש נקודות מבט שונות ויש הערכות שונות. אני חושב שזה כלי מאוד מאוד משמעותי ומאוד חשוב ביכולת ההשפעה של הרב. היום אני במצב שיש אנשים שבאים אליי עם שאלה ואומרים, הרב, אני לא רוצה פסק, אני רוצה שתגיד לי מה השיטות, אני רוצה שתגיד לי מה האפשרויות, אני כבר אחליט לבד. ואני חושב שפעם זה היה די מזעזע אותי, מה זאת אומרת, שמה באת אליי, מה אני אנציקלופדיה? היום אני חושב שזה דבר מאוד מכובד. אני חושב שמה שמאיר דיבר קודם, אנשים לא רוצים שיגידו להם מה לעשות, הם רוצים להרגיש בסדר. והיכולת השתיקה היא הרבה פעמים כלי עזר קריטי. העניין הוא שלפעמים אתה רוצה להשתמש בו, אבל במקום שאין לך זכות להשתמש בו. לפעמים לשתוק זאת פריחה קלה מבקיחת אחריות, או ממציאת פתרון, או יש דברים שרוצים שתעשה. דיברו פה על המושג הקלאסי, מרא דאתרא. כשאני נכנסתי לתפקיד, אמר לי איזה רב מאוד מבוגר, מאוד ותיק, אמר לי, הביטוי מרא דאתרא בימינו פירושו, הרי המילה מרא זה לא רק אדון, יש לנו בגמרא גם מרא וחצינה, מרא זה גם עת חפירה. הוא אמר לי, תדע לך, מרא דאתרא, כל אחד חושב שהרב זה העת שאיתו יחפור את הבור, שבו הוא יפיל את היריב שלו, את השכן שלו. ומשתמשים ברב, כן, מנצלים את הרב. אני כשהגעתי ליישוב, היו 8 בתי כנסת ביישוב, עוד לא היה בית כנסת אחד גדול, התפגלו במקלטים, באולם ספורט, בכל מיני, במשך הזמן קצת הצטמצם המספר. הגעתי לאיזה בית כנסת, והיה שם נורא צפוף, והיה אז בדיוק ויכוח, ניגש לי מישהו בתמימות, הוא אומר לי, הרב, יש לנו גם דיון, יש איקס מקומות בבית הכנסת ויש שולחנות, כן? ואם יוציאו את השולחנות, אז ישבו רק בכיסאות, אבל אז אפשר להושיב יותר אנשים. מה עדיף? שישבו ליד שולחן או שישבו? ואני בתמימותי אמרתי, ברור שאם אין מקום לאנשים, עדיף אנשים. ולא ידעתי שהוא אחד משני בוא נגיד, המתווכחים הגדולים על מי הבעל הבית שם בבית כנסת, והוא זה שנגד שולחנות, והשני הוא בעד שולחנות. ואיך שאני אמרתי את זה למחרת בשחרית, כבר לא היו שולחנות, הגיע השני, התחיל לגרור שולחן פנימה, ובשלב די מוקדם השולחנות הפכו מקלות שאיתם הם יריצו אחד לשני, והכל היה בגלל הרב, כן, כי הרב הוציא את השולחנות. אז אם הייתי יותר חכם וקצת יותר מבין מה קורה, אני מניח שהייתי אומר, בואו נשב שלושתנו ונמצא פתרון לבעיה הזאת. מתי אתה רב, מתי אתה חבר, מתי אתה... רב משלם מחיר בתחום של החברות. אפילו רבנים מבית המדרש שלנו, אף אחד מאיתנו פה לא לובש פרק ולא נראה מי יודע מה כמו רב, ואני מניח שרמת הדיסטנס היא לא כמו שהיה מקובל בקהילה טובה באירופה. רב משלם מחיר בתחום החברתי, כי יש דברים שגם אם הרב הוא חבר שלך, הוא בכל זאת גם הרב שלך, ו... יש דברים שאנשים מרגישים טיפה לא בנוח ליד הרב, ואני יחסית, יש לי הרבה חברים טובים בקהילה, אבל אני יודע שיש פעילויות מסוימות שכשהקהילה מארגנת אותם, יותר נוח יהיה לאנשים אם אני לא אהיה שם. תרגישו יותר חופשי, וצריך לדעת את זה. זה עוד יותר משמעותי ובעייתי עם ציבור לא דתי. נעתי ליישוב, אני זוכר, פנה אליי אחד האנשים הלא דתיים ואומר לי, איך אני בדיוק פונה אליך? איך אני קורא לך? אמרתי, אתה יודע מה? האמת לא אכפת לי. תקרא לי איך שאתה רוצה, תקרא שתפנה. אמר לי, או, בסדר. כמה שבועות אחרי כן, אני הולך במדרכה אחת, הולך בשנייה, ופתאום שומע שאגה, כבוד הרב, יש לי בדיחה, אתה חייב לשמוע. אז בסדר, אז הוא מצא את הפתרון שלו. אנחנו גם לא יודעים באמת מה הציבור, כשאתה נכנס לתפקיד, במיוחד עם אנשים שלא, אני באתי מ-11 שנות בית מדרש, כן? זה עולם בפני עצמו, כן? זה עולם עם מערכת מושגים, עם מערכת של יראת שמיים, עם מערכת של מוסר, שזה לא מה שקורה בחוץ. אתה בא החוצה, אתה בטוח שאתה יודע כל אחד מה הוא ירצה. אחד השוקים הכי גדולים שלי בכניסה לעבודה, הלכתי למכולת. הלכתי למכולת בשבוע הראשון שלי בעבודה. בחור בן 28 וחצי, משהו כזה, רב הקהילה, עומד בתור במכולת. עכשיו, זה מכולת של יישוב נורא. עומדת לפניי אישה, לבושה קצת יותר טוב ממה שהיא הייתה לבושה בשפת הים, נכנסה עם קצרים בגופייה, היה, אני הגעתי יומיים אחרי 9 באב, אני הגעתי לקהילה ביום שסדאם חוסיין פלש לכווית בפעם הראשונה, שני אירועים בעייתיים היו באותו יום. עומדת לפניי אותה אישה, והמכולת אומר לי, אתה הרב החדש, נכון? וזה בוא אני אראה לך מבחינת קשרות, וזה ועוד כמה אנשים מברכים אותי, ועומדת לפניי אותה אישה ואומרת, אתה הרב? יש לי שאלה. אז אמרתי, בסדר, תכף נגמור את הקניות, נצא החוצה, תשאלי אותי. אומרת, בסדר. עכשיו, יש רחבה כזאת קטנה לפני המכולת, אז היא יצאה לפניי כי הייתה לפניי בתור, אני יוצא, היא אומרת, לא, יופי, שם ברחבה היא מסתובבת, מפשירה את המכנסיים הקצרים שלה, ומראה לי תפרים על הישבן, אומרת, אפשר לטבול עם זה? עכשיו, אני כמעט התהלכתי, סיטואציה, לפני אנשים, אבל זה פתאום מלמד אותך ש... יכול להיות שאם היה יותר דיסטנס, הייתה בא הביתה ושואלת את זה. מצד שני, יכול להיות שאם היה יותר דיסטנס, היא לא הייתה שואלת אותי אף פעם. ואתה פתאום מקווה שלאנשים יש צרכים דתיים שאתה לא בדיוק היית מודע להם קודם. יש המון שאלות. תערת משפחה זה תחום ידוע, שיש הרבה אנשים, בוודאי אנשים שבאים מרקע ספרדי, שהנושא הזה מאוד חשוב גם אם לא מקיימים כמעט שום דבר אחר. והרבה פעמים הנגישות אליך היא... פונקציה של כמה אתה לא מפחיד. מצד שני, אתה רוצה להיות נגיש ואדם נורמלי, הרב עמיטל אמר לי פעם, לפני שהלכתי להיות רב, אמר לי, לזכור שרב הוא גם בן אדם. ומצד שני, יש אנשים שאומרים, לא, זה לא עונה להם על התדמית, או על המשבצת שבה הם רואים את הרב, הם דווקא טוב להם עם רב שהוא קצת מורם מעם, ושהוא קצת מרוחק, הוא קצת לא בן אדם, לטוב ולרע, ופתאום כשהרב הוא כזה נורמלי, או אחד מכולם, אז הוא כנראה לא מספיק רב רציני, או אולי לא צריך לשאול אותו, או אולי... כך שהמשחק הזה הוא משחק מאוד עדין ומאוד בעייתי, וצריך לדעת, איך לשחק עם זה, ואין לי תשובה אחת טובה, ותלוי כל מקום וכל זמן, ודברים משתנים.
רק בשביל להדגים, הבדלים בין קהילות, אני זוכר שלפני כמה שנים שהיה משחק של מכבי ביום חמישי וכולם דיברו על סל של מכבי בשנייה האחרונה שנקלע משלוש עשרה המגרש שהכריע, אני כבר לא זוכר מי קלע, אני לא בעניינים, אבל הייתי שאני לא יודע איזה דרמה, מה הולך פה ושמעו צעקות, היה משהו מאוד מאוד דרמטי, אני צריך לברך נער בר מצווה בליל שבת. ואז אמרתי, או, יש לי דרשה. ועשיתי איזושהי השוואה בין עבודה רוחנית לסל הזה. והילד איזשהו שהוא הקשיב, הוא הבין מה אני רוצה ממנו, כי דיברתי בשפתו, זה נדע שלאי אחד המבוגרים אמר לי, הרב, זה לא מתבייש, כי נורמלי זה בשום יפה. כדורסל לבית הכנסת, זה לא, אני לא מצליח להבין מה הייתה פה הדרשה, איך הכנסת את זה. ניסיתי להגיד, לא כל דרשה, אבל שיש הזדמנות אולי לחיות, אין אישהי נקודה שהילד באמת יבין וזה דיבר לתוך עולמו, למה לא? כלומר, יש, אני קרב בקהילה שהייתי אומר שהדור המייסד שלו הם אנשים רציניים, והדורות הצעירים יותר הם מוכנים יותר לאומו, ובאמת האינטראקציה הזאת והמתחים בתוך בית הכנסת צריכים לתת אותו תאים גם בנושא השיעורים וההדרשות. אז זה מעניין, לא רב גוניות של אנשים כמו רב גיליות של אנשים, זאת אומרת שיש גילים שונים, אז יש גם שפות שונות. עכשיו לגבי הצדדים ההלכתיים. קודם כל אני מזדהה לחלוטין עם הרב דור, שבאמת יש מחיר שרב צריך לקבל על עצמו שאומנם יש לו חברים בתוך הקהילה, אבל בערבון מוגבל. זאת אומרת, אני באופן אישי יוצר, כבר שומר ויוצר קשרים לכתחילה מחוץ לקהילה. והייתי לכם גם למה. יש לי שיעור אגב, שאני נותן אותו פעם בחודש, הוא נולד לפני 8 שנים, לקבוצה שהיינו חברים בנתיבים. לא ראינו אחד את השני, נפגשים פעם בחודש. עכשיו אני, ובכל הארץ, בבית של מישהו, אני נהנה מזה הנאה עצומה. שתי סיבות בדבר. האחד שבאמת אני יכול להגיד מה שאני רוצה, אתם יודעים מה זה? זה דבר גדול. אני יכול לצחוק על מישהו, יכול לצחוק איתי. אין לי את זה. תארו לעצמכם, אני, יש לי מילה על הפה, אני חייב להגיד לי מישהו משהו, אלי, תעצור. תעצור, מה תגיד? אתה יודע, זה חמור. תעצור את עצמך. אז קודם כל, הקבוצת תמיכה הזו היא מאוד משמעותית בעיניי, וגם שלא קוראים, הם משתגעים לכל לירב, אבל אני לא רוצה שיקראו לירב, אני לא רוצה שיקראו לירב, ולקבל איזשהו חופש מהכותרת הזאת שנקראת רב, כי איך שלא יהיה, גם שאתה תהיה קשור ותחבק את האנשים ותאהב אותם והכל טוב ויפה, בסופו של דבר, הרב יש לו איזשהו גורל של דמות. לא במובן הזה שאין לו חברים בתוך הקהילה, אבל יש לו דברים שהוא שומר רק עם עצמו, ומתוקף תפקידו. עכשיו, באמת, מה חלוקת הזמנים, מתי היית עובד סוציאלי? זה קצת קשור אולי לשאלה שדיברנו עליה אתמול, מה קיבלנו בישיבה, אבל אני חושב שהכל, כל בכי התינוק, הוא קודם לכל. זאת אומרת, יש לפעמים שאני יכול להעיד על עצמי שאני לא מגיע מוכן לשיעור במגדל עוז, הסכמת בנות, באותו יום, כי כל היום עסקתי בדבר שהוא לכאורה קטן, אבל הוא עצום בשביל משפחה מסוימת. לעזוב את הכל. והיום משתנה לפי אג'נדה שאתה לא קובע אותה ביומן. כי כרגע הראש שלך צריך להיות במקום אחר. ולכן, כל הדחי של תינוק הוא הדבר הראשון לכל עבודה שלי. ללימוד, לשיעור, לכל דבר שהוא. זה הדבר הראשון. יחד עם זאת, וזה הדבר המדהים בו, הוא גם הבלתי נראה והוא בלתי מידתי. יכולים להיות רבנים שבסופו של דבר נמצאים בתוך חדר שעות רבות עם בעיות אישיות, שבסופו של דבר הן לא נראות, אף אחד לא יודע שדיברת עם מישהו, זה לא כמו שיעור, זאת אומרת כמה שיעורים אדם מעביר, זה דבר שיש בו, אני קורא לזה יראת שמיים של העבודה. ללכת פנימה, להיכנס פנימה ולעזור לאדם עם הרבה הרבה שעות, במידה מסוימת אני לא אגזים שזה חלק מאוד עיקרי בעבודה שלי. ואולי, ואני אומר את זה ואולי, אני לא מסוגל להיות רק רב הקהילה, גם אם נותנים לי את המשכורת שהיה מספיק לי לחיות מזה. אני חייב לצאת ללמד. כי אני חייב מקום שבו אני יכול להורות וללמד תורה, נטו, כדי להזם בין שני הדברים הללו. ומתי יש שתיקה, קודם כל חזק קבעו לנו גדרים. מותר שום שורגים היו מזדים, וקביעה חסדית. מה המסכת ביצה? יש גדרים בראשונים? שהראשונים בעצמם גם דנים במתח שיש בין החובה של האדם לומר שהדבר אסור לבין לא להעיר. כי מצד אחד, אם אתה לא מוחה, אז משמע שזה מותר. ומצד שני, אם אתה אומר במקום שלא צריך להגיד, אז תעית. אז יש, אני לא צריך להיכנס לכל הסוגיה. הבחנות בין דאורייתא לבין דרבנן, בין פעם ראשונה לבין שאר הפעמים, בין יחיד לבין רבים, יש המון מן הבחנות. אבל אני רוצה להעלות 2 עד 3 דוגמאות שהן יכולות לסבר את האוזן. ואולי היה מותק בקיבוצים שאלת הבריחה המעורבת. כן? מסתפרים על איזשהו רב, אני לא יודע אם הסיפור הזה הוא נכון או לא, אבל שזו הסוגיה הראשונה לפני הרבה בשביל שהוא נתן לטפל בה, והוא נכנס לעוד הסוגיה, ולאחר מכן הוא הרז את המסבדות ותיקים, וחזר חזרה למקום מגוריו הקודמים, כלומר הוא עזב את הקיבוץ. אין צל של ספק שמי שמעלה בדעתו לטפל, ופה אני מגיע לנקודה, באורח חיים, של ציבור מסוים שעליו הוא מופקד לתת לו הנהגה רוחנית והוא הולך לנתץ לו בפנים את מה שהוא רגיל בו, זה הכישלון הראשון שלו, ולעולם הוא לא יוכל לתקן את הכישלון הזה, זה בטעות הזאת. אז בדברים שיש עליהם הסכמה ציבורית והם הורגלו בזה לפני שאתה הגעת, וזה כבר קביע קיימה, אני לא ממליץ לאף רב לנסות לשנות את זה, ולא בגלל שהוא פחדן, כי זאת לא, זה לא היה הגדרת תפקיד שלו. הגדרת תפקיד שלו זה היה להיות כקלון, ולהוביל את הקהילה למקום יותר טוב, וזה לא טוב משום דבר. אז מה חושבים? שבסופו של דבר אני מסכים לזה? התשובה היא תהיה, בוא נחכה כמה שנים. יש לנו זמן. הילדים גדלים, הולכים לישיבות, חלקה, כלומר, יותר. ולאט לאט אצל הדור השני, ולאט אצל הדור השלישי, מתעורר ביקוש. אז הם באים אליך, אז אתה אומר להם, אוקיי, בואו, קחו את התחלפה, אתם צריכים אותי מחצית, לכו אתם. ואז, רק ניתן את הדוגמה הספציפית הזאת, היום רוב השעות של הבריכה אצלנו, הן נפרדות. המעט אפילו נאמר בלשון נקייה. זה לא מעורב, אלא זה משפחות. זאת אומרת, מעין איזה שם של תומן הפסח כזה, זאת אומרת, משהו הרבה יותר נקי וזך וטהור. וזה אומר, ופה אני חושב שזה המסר של הכל, הזמן עושה את שלו. יש הרבה דברים שהזמן עושה את שלהם, וצריך לתפס סבלנות. נקודה שנייה, יש תשובה של רמושי פיינשטיין לגבי האם להחריב לפני תקיעות, האם להחריב שהציבור צריך להיות בשקט עד סוף התקיעות, עד סוף המלומד או עד סוף ימי הקולות, כל אחד לפי הכנסתו, הוא מוטל שם. מצד אחד מוטל שהוא שולגים, מצד שני יש אנשים שרוצים לדעת. אני חושב שהתשובה לדבר הזה זה הסגנון. אם אתה משתמש בשפה שנשמעת לשבעים פנים, במובן הזה, למה אני בוחר את התקיעות? ואתם אגיד לכם בדיוק. כי בוא נגיד שאני אגיד, רבותיי, אסור לדבר עד סוף התקיעות, עד סוף התפילה, באיסור חמור וגמור. אני והציבור נמצאים בתפילה. כלומר, שהרב צריך לדעת, אני אומר כרגע ברמה התיאורטית, שהמילה שלו נשברת בפרסיה. זה תקשות. אבל בדברים אחרים, איפה הם מקבלים את ההלכה? בבית. אני יודע מה כל אחד עושה לבית, אחרי יודעים מה הם עושים בבית. מאוד חשוב במקרה הזה, שלפחות מיכולת השפעתך להיות זעיר, אני מצד אחד צריך להגיד, אבל להגיד את זה בצורה כזו, שאני בני אבים. במובן הזה, שהדברים הם לא עד הסוף, כך שבשיעור, עיון, או במקום שבאים לשמוע אותך בהלכה, תגיד את הדברים בצורה מפורטת, וכאשר אתה אומר את זה לכולם, והדברים צריכים להתקיים בזה הרגע, זה צריך להיות הרבה יותר זהיר. הנקודה השלישית, יש תשובה בשרידי אש לגבי כהנים להיכנס לקברי צדיקים שנהגו באחת הקהילות. ואומר השרידי אש, כמובן, הדברים האלה הם אסורים, אבל הוא כותב שם דבר מאוד מאוד יפה. הוא אומר, נכון שהרב תעזר בקרובים נוספים על מנת להוציא את הדברים מהכוח אל הפועל. זאת אומרת, שלך לא היית כוח לשנות, אתה צריך למצוא כאן מבחרת או ועדה שהיא תוציא את הדברים מהכוח אל הפועל. אני חושב שהחוכמה היא באמת להשתמש בבעלי תפקידים ולקשור איתם קשרים אמיתיים של כשלי עבודה, שטוב שהדברים יאמרו על ידם. ולאו דווקא על ידך. נקודה אחרונה, אני עושה כאן הבחנה בין שבאים לשאול אותך שאלה לבין שאתה מפרט הלכות. היום מאוד מקובל ששלונים או אתרי אינטרנט שהרב כותב הלכות. עכשיו מישהו בא לשאול אותך את השאלה, מה לעשות? לא. אם בא מישהו לשאול אותי שאלה, אגב במה שמה הרב דוברון, ועוד, לא צריך שיגידו לנו, לפי דעתי לפחות, שהוא מבקש אותי כציג לבין את הלומית. אתה רואה את האדם, איך הוא שואל את השאלה, ואתה יודע בדיוק מה הוא רוצה ממך. אז באמת, אוקיי, זאת אומרת, רגע, אני אגיד לך מה, ואני מבין שאתה לא רוצה בדיוק לשאול אותי מה הלכה, יש צדדים לכאן ולכאן. או לפעמים גם אני נרתע. גם אני נרתע, אולי אני לא מכיר את המקרה עד הסוף. אני נטיית ליבי. אבל אולי כדאי גם, ואני מוסיף עוד משהו. אבל יש פעמים שאנחנו דוחסים הלכות לכל הקהילה, לפני פסח, לפני חגים. ובכלל שאנחנו רוצים להורד איזשהו נושא מסוים, אף על פי שלא שאלו אותנו. וכאן אני אומר, הזהירות שבכתיבה היא מאוד משמעותית. בהקשר הזה אני חושב שהשמירת שבת כהלכתה, בהקשר הזה, של הפער שיכול להיות בין גוף הדברים לבין ההערות שאולי אני רוצה להפוך אותו. בדרך כלל גוף הדברים אולי כתובים אחורות, ובהערות שוליים עקולות, כלומר, השיטות האחרות. יש מקום לשתול בקהילות מסוימות להפוך. כלומר, שקודם כל זה יקשיבו, שישמעו. אלה הדברים המשמעותיים. אבל מה, אנשים יקשיבו שרק זאת ההלכה? אבל יש גם הערות שוליים שבהם אתה כותב עוד איזשהו פירוט, שאנשים הבינו בדיוק מה אתה מצפה שיעשו. כלומר, שיש הבדל בעיניי בין שאלה שבה נשאל, יש הבחנה בין מציאות שאתה עונה מבלי ששאלו. אין בעל פה ואין בכתיבה. בנקודה האחרונה, דברים מורכבים מאוד מומלץ לכתוב. מאיפה אני יודע את זה? מכל הדרשות שהיו לי בשבת הגדול בתחום ההלכתי, לא בתחום הרעיוני, בתחום ההלכתי. מה אמרת בסוף? יש בזה מחלוקת הפוסקים בקהילה. האם אמרת כך? אמרת כך, כולם יוצאים עם שינה סלקטיבית, או שהם נגדנו בדיוק כשאמרת משהו אחר קצת. כתיבה יש לה יכולת לפתור, כדי יכול לרדת לדברים בצורה חדה, ברורה, ובדרך כלל גם שלא תשמע תמיד, הייתי אומר לשתי פנים.
זיכוני מהשמיים שבבית כנסת שבו גדלתי, בבית כנסת של הוריי, על אותו ספסל ישב יהודי מאוד מאוד חשוב, קראו לו פרופסור זאב לב. ובתור נער תמיד הייתי שואל אותו שאלות, הוא ככה היה הפוסק של המשפחה. ולפני שנסעתי ללימה ביקשתי ממנו שייתן לי כמה עצות. אז פרופסור לב נתן לי שלוש עצות שאני חושב שתעננה בימת על מה שנשאר. דבר ראשון, הוא אמר, אתה נוסע לחוץ לארץ, תדאג שיהיה לך לוח טוב. לוח מנהגים טוב, למה? כדי שיהיה לך סמכות, שתדע ככה זה כתוב בלוח, אתה בדקת את זה, ראית את זה, שלא תצטרך להסס מול הקהל, הסמכות של הרב זה דבר מאוד מאוד חשוב. מצד שני, הוא אמר לי, כשאתה הולך לדבר על צניות בקהילה, אל תעשה את זה בקיץ. צריך מצד אחד סמכות, מצד שני צריך שכל מתי ואיך לומר את הדברים. אבל דבר שלישי שהוא אמר לי, שאותי מאוד הפתיע, הוא אמר לי, אל תשכח שהתפקיד של רב הקהילה, עם כל השינויים שהוא עבר, הוא תפקיד אחד מיני קדם, וזה הדאגה לנדכאים. הנדכאים יכולים להיות עניים, יכולים להיות הבודדים, יכולים להיות האנשים הפחות מקובלים בקהילה. והוא אמר לי, אני מבקש ממך כבר דבר אחד, אל תהיה טפלו. הוא אמר, יש הרבה מצבים שבהם רבני קהילה, מרוב שהם נזרים, לומר דבר שלא לומר דבר שלא נשמע, ולבחון את ההיבט מכל צדדה, וכו' וכו' וכו'. גם בדברים שבין אדם למקום, וגם בדברים שבין אדם לחברו, הם הופכים להיות טפלון, וכבר כל מי שראה את כנר על הגג, מכיר שזה ככה הבדיחה הראשונה שבה הוא פותח, הוא מציג את דמותו של רב. אז זה מה שפרופסור לב ככה הזהיר אותי, אמר לי, אתה לא צריך לייצר אמירה בכל דבר בקהילה, אבל אתה צריך מאוד מאוד להיזהר שהתפקיד של הרב לא יהפוך לתפקיד לא רלוונטי. יש לך סמכות, וכשאתה צריך להתנגש עם אנשים, בעיקר כדי להציל אני מיד עושקו, שזה יכול להיות גם במובן הכלכלי, גם במובן החברתי, גם במובן הדתי, אתה חייב להיחלץ ולהגיד אמירה. לגבי הדיסטנס של הרב מהקהילה, אני בתור צעיר הדוברים, אני חושב שככל שאנחנו מצטערים והולכים, האינסטינקט הבסיסי שלנו, אינסטינקט של מאוד חברי וקשר ויחד, ואנחנו באיזשהו מקום קצת מאבדים את הנושא של הסמכות. אני מדבר מאיפה אני בא בתור בחור צעיר שהגעתי לקהילה, וכשאני הגעתי ללימה אז הגעתי ללא זקן, יעידו פה הרבנים שלימדו אותי, והיה בקהילה היהודי הזקן של הקהילה, סניור אברמסקי, יהודי בן 103. יום אחד הוא לא הגיע לבית הכנסת, אני מגיע כל יום, הלכתי לבקר אותו, זה היה ימים של ספירת העומר, והגעתי בחתימת זקן, אמר לי, עכשיו יש לך איזה שפוני, אני מאוד מבקש שרב הקהילה שלנו יישאר עם זקן. באתי הבית, אמרתי לאשתי, זהו נגזר, ומאז אני מזקן. יש משמעות לסמכות, ואנשים גם צריכים את זה, מחפשים את זה, שוב, זה גם חוזר לתפקיד הייצוגי, אז אני לא יודע זקן כן או לא, אבל אני חושב שרב קהילה חשוב גם שיביע את הסמכות. לגבי חברים בקהילה, דיברו פה על הבדידות של הרב, אני הייתי בודד 100%, היו לנו 0 חברים, היינו בחוץ לארץ, ברוך השם אז המציאו את הסקייפ ועוד כל מיני דברים שככה נתנו מזור, אבל השנים הראשונות, אתם זוכרים, לפני שהיה סקייפ, היה באמת שנים קשות. באמת החברים שלנו היו מוצ'ילרים ישראלים שעברו וככה הפיגו קצת את בדידותנו. זה באמת תפקיד בעייתי, ואני מאוד מזהה מה שהרב מאיר נאורי אמר, שמעגל החברים שלך הוא מעגל שנמצא מחוץ לקהילה, כי בתוך הקהילה כל דבר יכול להתפרש. לגבי פסיקה, וזה גם מתקשר איזו שאלה שהרב רינה אמר שאולי תשאל בהמשך, מה לקחנו מהישיבה, בצד זה שלרב צריכה להיות סמכות וצריכה להיות אמירה, במיוחד בפרסיה של הקהילה, במיוחד בפרסיה של הקהילה, שאלה השירותים שהקהילה נותנת, אני חושב שאני לקחתי דבר אחד מאוד חשוב מהרב עמיטל. הרב עמיטל פעם אמר, איזה תמיד שאל אותו על משהו שהרב עשה, והוא אמר לו, הוא אמר לרב עמיטל זצ"ל, הוא אמר לו, אבל במשנה ברורה כתוב שירא שמיים יחמיר. אז זה חלק מהמורג של הישיבה, אני מניח. אז הרב עמיטל אמר לו, אתה קורא את זה, אתה בטוח שהמשנה ברורה דיבר אליך, שאתה ירא שמיים. אני לא בטוח שהוא דיבר אליי בעניין הזה. זה היה מאוד מאוד חשוב, בקהילה היה לנו למשל גם ויכוח לגבי חלב ישראל. אני חשבתי שחלב ישראל מאוד מאוד הקשה על כל הטיפול של מערכת הכשרות, וגרם לירידה מאוד משמעותית באיכות של המוצרים, וכמובן מרחיק את האנשים מלאכול כשרות או מלצרוך כשרות ומלעשות תמים כשרים. חשבתי שבאמת הקהילה שלנו לא במקום שצריכה להקפיד על חלב ישראל, ובטח לא אחרי הפסיקות המפורשות של הרב פיינשטיין, שכך נוהג ה-OU בארצות הברית, אז אנחנו לא צריכים להחמיר יותר. והיו גורמים בקהילה שאמרו, טוב, אבל בואו נציין על המוצרים, מה כן עם חלב ישראל, מה לא עם חלב ישראל, וזה, ולנו היה מאוד מאוד חשוב שלא לשדר שיש כשרות אחת של הקהילה, שברגע שהרב אישר את זה והרב אוכל מזה, אז זהו, אז זה כשר. ואפשר לחשוב גם על כיוונים לצד השני, אבל באמת שיהיה את הנושא של הסמכותיות, בין אם זה לגולה, בין אם זה לחומה, להנהיג את הקהילה, והגמישות צריכה לבוא, אבל לא ביעדים שהרב הציב. זאת אומרת, אם יש יעדים ברורים שהרב הציב לפניו, שלשם רוצה ללכת, שכל האירועים צריכים להיות קשרים, או כל האירועים צריכים להיות ברמת צניות מסוימת, או לא, יש תקנות קהל, בחוץ לארץ יש עוד הרבה מקומות בלימה, גם ככה היה תקנות קהל לגבי הכמות, הפאר, האופי, הסגנון, הרב מאוד מאוד צריך להקפיד על הדברים האלה, ו בצד זה שהוא חברי וגמיש ורואה את הדברים מצדדים שונים, הוא צריך לזכור שהקדוש ברוך הוא פסק כי אתה תביא את העם הזה ולא כי אתה תבוא.
טוב, תודה רבה. תכף אנחנו נעביר את המיקרופון אליכם. אני בכל זאת מבקש ככה מבחינת סדר הדיון, אני מבקש לשמור על עצמי זכות לשאול שאלה אחרונה בסוף. ועכשיו עוד שאלה אחת, אני מבקש לנו בקיצור, ואחר כך אתם. ואנחנו בעזרת השם נסיים בזמן. אני חבר כאן שתי שאלות. אחת כבר אתה עלית, אני רציתי לשאול, מה לקחתם מהישיבה באופן ספציפי, בעבודה, בפגישת הרבנות שלכם, בהבנת הרבנות שלכם, מתוך הישיבה מבית בית המדרש שלנו. וכדי לא לקיים סבב נוסף, אני צריך לזה שאלה שנייה אחרת. בעיקר, אני שואל לרב דוב ולרב מאיר, שמדברים על ותק גדול ברבנות. ותק של שנים ארוכות, אבל דיברתם על שינויים. מה השינויים שאתם, מבחינת האתגרים הרוחניים, איזה דברים אתם רואים שמבחינה רוחנית מהווה אתגר או התמודדות בשנים האחרונות, בתקופה האחרונה, שלא היה קודם? מהם הדברים האלה ולמה הם קורים ומתרחשים? ולאור זה איך אתם מתנהלים?
אז נתחיל במה שלקחנו מהישיבה. האמת היא להיות מאוד קצר, כמו שרב שלמה ביקש, אז את הכל. זאת אומרת, אני חושב שהרבנות שלי היא טוב ולרע, כן, ככה, אלה שרבים אותה אומרים שזה בגלל שבאתי מפה, ואלה ששונאים אותה אומרים שבוודאי שזה בגלל שבאתי מפה. אבל אני חושב שבראש ובראשונה שני דברים, רגישות ומורכבות. רגישות, מאיר דיבר על התינוק שכולנו גדלנו על בחיות, להיות באמת רגיש, לראות איפה יש עד, לראות איפה אנשים נדחקים הצידה, לראות איפה לפעמים, לא רק בדברים הגדולים הצועקים, איפה שברור איפה מה נכון ומה לא, אלא להיות רגיש לדברים קטנים, לכל מיני דברים שאנשים קשה להם, אנשים החברה לפעמים לא שמה לב אליהם והם מתחקים לשוליים, וכל מיני דברים מאוד קטנים, להיות מאוד רגיש, להיות רגיש ברמה המוסרית, להיות רגיש ברמה הרגישית החברתית, להיות מאוד מאוד רגיש. דבר שני, אני חושב, הנושא של המורכבות, רק בראש ובראשון צריך להיות מסוגל להתמודד הלכתית, צריך להיות מסוגל ללמוד, צריך להיות מסוגל להשיג מסקנות, צריך שיהיה לו ידע. אבל יש את מה שנוהגים לכנות החלק החמישי של השולחן ערוך, זה חלק שלא כתוב, ולא רק שהוא לא כתוב, הוא גם מסבך. כי המציאות מאוד מורכבת, והחזון איש כותב שפוסק זה אדם שמקבל את אותה שאלה בשלושה אנשים, ועונה עליה שלוש תשובות שונות. צריך להבין את המציאות, צריך להיות מעורה במציאות. יש לי עם מותר סיפור קטן שהיה לי עם הרב לכנשטיין. באה אליי פעם עובדת סוציאלית עם שאלה מאוד מורכבת. היא עוסקת בטיפול זוגי, יש לה זוג ירא שמיים שהיה במשבר נישואי מאוד מאוד גדול, והיא עושה להם טיפול ארוך טווח. ברוך השם הכל לאט לאט מסתדר, והיא רואה אור בקצה המנהרה, והזוג הזה לא יישבר וכנראה כן יוכל להמשיך לחיות ביחד. ואז יום אחד האישה אומרת לה שבמסגרת זה שעכשיו פותחים הכל וחושפים הכל ומגלים הכל ואין סודות ואין טענות ואין זה, היא צריכה לספר לבעיה של הסיפור אחד קטן, שהחברותה שלא נגמרה היה גם במשך כמה שנים הרומן שלה מהצד. ומה עושים עם הדבר הזה? עכשיו עובדת סוציאלית, היה לשכל לעצור אותה ולהגיד רגע, זה דבר כבד צריך לשאול. האם אישה צריכה לספר במסגרת שיקום הנישואים שלה על כך שאולי אסורה לבעלה? והיא באה אליי העובדת וזרקה את זה עליי, ומה להגיד לאישה, אם כן לספר או לא לספר לבעלה? כי מצד אחד, ברור, יש איזה השלכות מרחיקות לכת, מצד שני היא מרגישה שהיא לא חושפת הכל, אז היא לא עושה את הטיפול כמו שצריך, והם לא באמת בונים פה משהו חדש. והאינטואיציה הפשוטה שלי הייתה שהיא לא צריכה לספר, וזה ודאי לא שאלה לאינטואיציה, אבל הלכתי ופתחתי ויש תשובות ויש כל מיני, המציאות שלנו לא המציאה שום דבר, כל הסיפורים מופיעים בעולם השוט, ויש תשובות בעניין. וכמובן אחרי שהיה לי פחות או יותר מה שאני רוצה לומר, אמרתי אני גם צריך כתפיים יותר רחבות משלי, ואמרתי שאני אתקשר לרב לכנשטיין. עכשיו בסוד קטן, עוד דבר שקיבלתי מהישיבה, אם אתה בא עם שאלה אתה צריך לדעת טוב מאוד מה אתה שואל, וכל פעם לפני שהייתי מתקשר לרב לכנשטיין בשאלה הייתי משתדל לעבור על כל מה שרק ניתן לעבור בעניין, וכמעט תמיד היה מתחדש לי עוד איזושהי נקודת מבט, עוד איזושהי הערה. ואז התקשרתי לרב לכנשטיין ושאלתי אותו את השאלה מה עושים, והרב ריכלשטיין שאל אותי מה אתה אומר, ואז הוא אמר לי, הביא לי מקור, הוא אמר לי, יש ספר, ספר מהמאה ה-19, ספרות אנגלית, בשם The Mayor of Casterbridge, של תומאס הרדי. קראת את הספר הזה? עכשיו, החתם סופר אומר שרבנים יש סייעתא דשמיא. הייתה לי, קראתי את הספר. אז אמרתי לו, כן. אז אומר לי הרב ריכלשטיין, ושם אתה רואה מה קורה שמתעקשים לגלות את כל האמת. ובשום אופן לא, וזה גם משהו שאני לא חושב שהייתי מקבל משום ראש ישיבה אחר או משום ישיבה אחרת, זה אפילו מעבר לחלק החמישי של שולחן ערוך, אבל זה מהעולם, זה להבין ולראות איך דברים נראים גם לפעמים מחוץ לקופסה הקטנה שלנו, הקופסה לא כל כך קטנה שבה אנחנו מסתכלים. ובאמת אני חושב שאחד הדברים שקודם הרמי דיבר על מתי כן אומרים ומה לא אומרים, אני הרבה פעמים אומרים, יש פה כמה חבר'ה ששומעים שיחות שלי כבר כמה שנים טובות יכולים להעיד, אני הרבה פעמים שאני רוצה לומר משהו אני בכוונה אומר אותו בצורה מורכבת. אחרי כמה שנים ניגש אליי מישהו אומר לי, הרב, אתה תמיד מעצבן אותי. אתה מעצבן אותי או שאתה אומר דברים שאני לא מסכים איתם, או שכשאתה אומר משהו שאני מסכים איתו, אז אתה לא אומר את זה לגמרי. צריך להבין את זה. כן? אני חושב שהחינוך למורכבות דווקא בחברה שלנו היום, שהיא כותבית ושהיא רוצה שחור לבן, ושאתה עוד כן בסדר או לא בסדר, ושהכל תמיד כל כך קיצוני, החינוך למורכבות, ולהראות שיש צנדים, וגם זה איזושהי ענבה מסוימת, אתה לא תמיד 100% צודק. גם אם אתה חושב משהו, יש מקום לדברים אחרים, אין לי ספק שאת הדבר הזה גם קיבלתי מהישיבה. אמרו לקצר, היה עוד נושא, לבטא עליו?
על השנים האחרונות יש...
השנים האחרונות. לפני כמה שנים אמר לי הרב גיני שהמושג דור הוא מושג נורא גמיש. פעם זה היה 25 שנה, אחר כך זה ירד ל-10, ל-4, והיום זה שנתיים. אז יכול להיות שמי שעוסק ב... צעירים יותר מודע לזה, סך הכל הקהילה שלי לא משתנה בצורה דרסטית, כן? אני מקבל...
אני מהדור הישן.
אני לא מקבל כל פעם פנים חדשות, אבל המציאות היא מציאות נורא נורא דינמית, דברים נורא משתנים, וצריך להבין לא רק בטכנולוגיה ולא רק בתרבות. יש... החוויה הדתית שאדם מחפש היא לא החוויה הדתית שהוא חיפש פעם, הצרכים, הקצב ההתפתחות, כן? מקובל היום בסוציולוגיה להגיד שגיל ההתבגרות, מה שקראנו פעם הטיפש 16, הוא היום הטיפש 20, כלומר גיל ההתבגרות מסתיים לקראת סוף שנות ה-20 ולא לקראת סוף שנות ה-10. יש תהליכים שלוקחים לאנשים, כן? כולנו מכירים את זה, בטח כל אחד מכיר את ההורים שאומרים לו, תחליט כבר מה אתה עושה. פעם היו אומרים את זה לילד בן 18, היה הולך לצבא, אחרי זה היה יודע מה הוא עושה. היום אומרים את זה לילד בן 25, הוא אומר, רגע, יש לי זמן. רק עכשיו עשיתי את הטיול שלי, עכשיו אני מחפש את עצמי, אחר כך אני אולי אמצא, אחר כך אני אראה את עצמי עוד פעם. יש כל מיני תהליכים שקורים, שמחייבים התייחסות עכשיו. זה עוד דבר שאני תמיד הערצתי בישיבה, זה את היכולת של ראשי הישיבה ושל הסמכויות המוחליות שלנו להיות רלוונטיים. הם היו רלוונטיים לגבי כשאני הייתי בן 18, רלוונטיים לילד שלי היום שהוא בן 18, זה דבר שמאוד קשה. אתה צריך כל הזמן להבין את השפה שבה אתה מדבר. אני מאוד מקפיד לדבר עם בני נוער סתם. כן? לא בתור הרב שמשתמש בשיחת החולים כדי להגיע לזה משהו שהוא רוצה להבין. סתם. להבין מה מעניין אותם. להבין על מה הם מדברים. המושג הדתי הוא לא המושג שהיה פעם. המושג שמירת מצוון, המושג מחויבות. כל מיני מושגים משתנים כל הזמן. רק צריך להתמודד עם זה. זה לא תמיד פשוט. אנחנו מגלים שיש לנו דברים שקשה לנו איתם. יש דברים שאנחנו מסכימים איתם, דברים שאנחנו לא מסכימים איתם. אבל אין ספק שכל הנושא של הנדנדה ההגליאנית של עולם שמירת המצוות בציבור הדתי, שהיו עליות וירידות וכל אחד מנסה להסביר איפה לאורך הקו הזה הוא נמצא כרגע, הקו הזה משתנה, המטוטלת שלו, השפיצים של הגרף, הם נהיים יותר קרובים זה לזה ולפעמים גם יותר חדים, ויש, כל השיחות שיש לי כתובות אצלי, כן? יש לי ויכוח עם הילדים שאני צריך להוציא אותם, לא צריך להוציא אותם, בינתיים אני מנצח ואני לא מוציא אותם, אבל אני רואה דברים שאמרתי לפני 15 ו-20 שנה, אני הייתי אומר אותם היום באותה צורה, גם אם אני חושב על אותו דבר, הייתי אומר אחרת, יש גם דברים שלא הייתי אומר, תקצר העירייה מלתת דוגמאות.
מה שלקחתי מהישיבה זה גם אמירת התודעה. הדבר אולי הראשון ביותר הוא שראשי הישיבה נתנו לנו מודל של אנשי משפחה. עכשיו, שאחד הדברים ששוכחים אותם במנהיגות ציבורית זה משפחה, או עלולים לשכוח. אז אמרתי את זה לרב כנשם המזמן, שתמיד התפעלתי מה לימוד החברותות עם כל אחד ואחד מילדיו, רף גבוה מאוד. אבל קודם כל מדליקים נרות שבת, ורק לאחר מכן מדליקים נרות חנוכה, למרות שהעיסוק המרכזי זה בנרות חנוכה. זה באמת, זה מתסכל, אבל זה כל הזמן מהדהד, שזה לא יסיח את דעתנו. שתיים, זכינו ללמוד מגדולי דור וגדולי תורה, ושההלכה לא נלמדת בקיצורים, אלא צריך לשקוע ולשאת ולתת בהלכה זה מקצוע. להעמיק בסוגיות, בראשונים, ולהוציא את ההלכה כמו שצריך. וזה היה בישיבה, הלמדנות הזאת, שבסופו של דבר מרגילה אותנו גם להגיד סברה, ולדמות מידה למידה. נקודה שלישית, תופעת טבע לא יומנת של גדלות של גדלות של תורה מעין וולושים כזו, אבל עם הרבה ריח בלבת אישה בתוך הישיבה. זה דבר עצום. שני ראשי הישיבה תמיד דיברו על כך, שגם על השח והטעת ועל הגדלות, אבל יחד עם זאת, עם חלונות בחוץ, לדעת להסתכל מה שקורה בחוץ, והשיחות ניתנו בתוך הישיבה, היו רגעים של רלוונטיות שהפגשת שהתורה שנלמדת בישיבה היא תורת חיים, תורה שמחוברת לחיים, זה כלי עצום. אני יודע שאין זמן, היה סיפורון קטן. יצא לשבת בשורה הראשונה מול הרב עמיטל זצ"ל בבית מדרש, יום אחד הוא ראה אותי ככה שפוף ועייף, אמרתי לו, עבר עליי ערב קודם מאוד מאוד קשה, מה קרה? לימדתי בכפר עציון את הבלבטים, והאימא, שבעה נשים או שמונה נשים שלמדו איתי שלוש פעמים בשבוע, והשמונה נרדמו בשיעור, היה כנראה יום קשה, אחד עמד על הסטנדר גדול, לא נרדם, וחששתי שהוא ייפול. התלבטתי מה לעשות, המשכתי את השיעור. הם ישנים, וישנים כמו שצריך, ואני מדבר כבר, היו תרי קלה אפילו. בסופו של דבר, הגיע הזמן להרים, דפקתי על השולחן, ואמרתי תפילת ערבית. אחרי תפילת ערבית ניגשים אליי, שניים, אומרים לי, אנחנו מבקשים לך סליחה, אנחנו הבנו מה קרה. שאלנו מה היה, והבנו שכולם נחדמו, אנחנו מבקשים לך סליחה. חזרתי, סיפרתי את זה לרב עמיטל, אמר לי הרב עמיטל, דבר עצום שהוא סיפור מכונן לי, אישית, עוד שלמדתי בישיבה. תגיד תודה שהם באו לשיעור. אף על פי שהם עייפים, הם הגיעו לשיעור. אם לא יכול להגיד כל שיעור, אבל הייתי מתפטר. זה ברור. אבל אם זה קרה, ויש אנשים שאומרים לי כבר, הם מתנוצלים, שהם נרדמים, להבין את הבלבטים כבר שאתה תלמיד בישיבה. קיבלנו את זה בתוך הישיבה, להבין שיש עולם כזה, שאותו ואליו אתה משדר. זה דבר שהכרת הטוב שלי פה היא עצומה. דבר נוסף, זה לדעת על מה לא לדבר. אני יכול להגיד לעצמי, אני חושב שיחסית קהלי, אם כי השאלה מה נקרא הגדרה של פוליטיקה. יש קהילות שאם הרב לא יתעסק בפוליטיקה, או לא יגיד איזושהי אמירה במקומות מסוימים, אז יכול להיות שזה מסכן את מעמדו גם אפילו. אבל יש גם פוליטיקות פנימיות, פוליטיקה זה לא רק מה דעתך על החדשות, אלא בתוך הציבור עצמו, בהכרעות, כמו בקיבוץ, זה יכול להיות שיתוף, לא שיתוף, הפרטה, לא הפרטה. דברים שהציבור צריך להכריע בהם, כל זמן שהם לא נוגדים מוסר או הלכה ובבדות, אני לא מתערב. לטווח של זמן זה מוריד. פה אני באמת מתחבר לאמירה שאמר פרופסור לב, שעשו לו טוב, הוא מצאת להוסיף לזה עוד משפט אחד, שחשוב לחיים בקהילה הרבה שנים, כי המעמד של האדם בסופו של דבר, הוא נרכש רק במשך כמה שנים שאני נמצא, וזה מחליף כמעט כל דבר בסופו של דבר. לגבי מה אני מרגיש צריך להתמודד אותו, האמת היא שיש משהו שמאוד מתסכל אותי, שאני באמת לא יודע איך להתמודד איתו עד הסוף. המציאות מאוד מאוד השתנתה. לא מדבר כרגע על השערות של הבכור. אני מדבר כרגע על איך יוצרים שערה בתוך קהילה, מדי שערה רוחנית. האדישות, במידה מסוימת גם שאנשים טובים להיות בבית. קשה מאוד להוציא אנשים. וזה יכול להיות הרבה דברים. גם בגלל העיסוק האינטנסיבי של העבודה, וגם בגלל שהכל נגיש, הכל מגיע אליי הבית דרך האינטרנט, הכל אפשר לעשות דרך האינטרנט. מאוד קשה ליצור שערה. אני זוכר שבשנים הראשונות היו לי הרבה יותר אפשרויות ליצור שערות חיוביות סביב דברים מסוימים, והיום זה מאוד קשה. ותעיד על כך לא רק העבודה של הרב, אלא גם בעיות תרבות. אם פעם היו מגיעים אנשים לכל מיני דברים, היום זה לא כך מובן מאליו, ואני חושב שזה דבר שאנחנו צריכים לדעת איך להתמודד איתו, כי לפי דעתי זה משנה במידה מסוימת את הדגשים ואת השיווק האמיתי, איך להביא את האנשים יותר לתורה היום.
מעבר, מה קיבלתי לישיבה מעבר לכל מה שיש לי שקיבלתי מהישיבה, אני רוצה להגיד שאני הרגשתי בישיבה של התורה שיש לה בית אב, בכל העולם הזה שהוא העולם מאוד של רצו ושוב, הישיבה היא תמיד גורם מאזן, תמיד אתה יכול לבדוק את עצמך כלפי הישיבה, אתה מגיע לישיבה מתי שזה לא יהיה, זה מקום רלוונטי, זה מקום שמצד אחד מאוד רלוונטי עם השינויים של הדור, מצד שני אתה מרגיש בכל מקום שאתה בא, אתה אומר אני מהגוש, אני גושריק, וזה דבר שיש בו אמירה מאוד גדולה, ואתה מרגיש פתוח גם בפסיקה שלך והשיח שלך, שזה דבר מאוד גדול. דבר שני, מה שאני חושב שקיבלתי מהישיבה זה להבין שרבנות קהילתית זה לא מועדון חברים. אתה לא משרת רק את האנשים שבאים לבית כנסת, ואני חושב שבארץ זה אפילו יותר נכון מאשר בחוץ לארץ. רוב הקהילות שיש להם רב קהילה זה או קהילות שהן בתי כנסת של כפרים, או שזה בקרחים, זה קהילות באמת מאוד מבוססות שהאנשים שם, זה כאילו, יכול חס וחלילה להפוך למגון חברים. אני, ברוך השם, לא עוסק עכשיו ברבנות קהילתית. אני עוסק בחינוך, אני נמצא ברעננה. ברעננה יש שני רבני קהילה חשובים מאוד, בוגרי ישיבה. אולי נכון להזמין אותם גם לדבר כאן. אני רואה מהצד את העבודה שלהם בקהילה, ואני יכול לראות שהם בוגרי ישיבה בכך שהם מבינים שהם צריכים לשרת את הציבור הרחב ברעננה, את הציבור הדתי שלא מגיע לבית הכנסת, את הרווקים בני 20-30 שאין להם קהילה מסודרת, את האנשים שמגיעים כאורחים ואת החילונים. אני חושב שאלה דברים שלמדנו מהישיבה ושלא יסולו בפז.
טוב, אני מבקש להפנות את המשך הדיון כלפיכם התלמידים, אז בבקשה לשאול שאלות, ואני מבקש מהרבנים להתייחס. יש לנו כאן פרק זמן לשאלות התלמידים, בבקשה.
תקום ותשאל בקול רם ובשאלה אחת.
הייתי רוצה להמשיך את השאלות שהרב רואים שאל קודם, בפן החברתי יותר של הרבנות, במה להיות רב תורם לעניין הזה יותר מנגיד יהודי חשוב, חוץ מהעניין שכמו שהרב רון אמר שיותר מקשיבים לך, אבל במה להיות רב עוזר לפן הזה יותר מלהיות יהודי מסופנים בקהילה?
תקח עוד כמה שאלות.
רציתי לשאול האם הייתה לרבנים איזושהי הכשרה נוספת על מתורה, אני לא משהו אחר או משהו שאני תעזר או אין לי שמולים של תחזר.
בבקשה.
איך לימוד התורה כשנמצאים בקהילה אנחנו ביחס על מתורה שהיה בישיבה,
כלומר נעצור כאן לכמה תשובות ונמשיך.
אני אענה רק על השאלה הראשונה, למה הרב דווקא ולא דמויות אחרות? אני מאמין שאנשים פונים לרב כי הם מאמינים שמערכת העיסוק התורני שלו, זה שהוא איש תורה, אומר שהשקפת העולם שלו אמורה להיות השקפת עולם תורנית. כלומר, הוא ייתן להם את העניין הזה, ואם הם פונים עליו בדברים שלא תורניים מובהקים, הם מאמינים שאולי הם ישמעו איזשהו גרן תורני שמתייחס לעניין הזה בזהירות. זאת אומרת, הוא גם צריך להיות מודע לכך שברגע שזה לא שאלה תורנית, אז באמת מבקשים את חוות דעתו כאדם תורני. אם יש עוד אנשים תורניים בקהילה, אני לא בהכרח בטוח שהרב הוא כתובת בהכרח טובה יותר.